טוב, אז אנחנו מתחילות, נכון? בסדר, יש לנו פחות או יותר זמן. האמת שאמרתי לכם שכאילו שבוע שעבר שמחתי שאין שיעור, כי הרגשתי שאני חסומה, מוצפת, ואני תמיד נורא אוהבת למסור שיעור עם משהו שאני מרגישה אותו. זאת אומרת, אני לא סתם, כאילו, אני תמיד חייבת שזה יהיה משהו שרלוונטי אליי, ריכוז עצמי, כי אם זה לא רלוונטי אליי, אז זה לא מעניין אותי, כן? הפרעת קשב, כל האפקטים. ולא הצלחתי למצוא שיעור, כי הייתי מוצפת עם כל מיני דברים, והיה לי, לא משנה מה, לא נפרט פה את כל הדברים האישיים. אבל כשזה הגיע גם היום, אז אמרתי לעצמי, וואי, עדיין אין לי כוח, ועדיין אין לי חשב. אז אמרתי, טוב, מה את מרגישה? אז אמרתי לעצמי, אני מרגישה סוג של עצבות ובסה, וכאילו, יאללה, אין לי כוח, ובשביל מה כל זה? וזה היה... על פניו, אחרי שבת מאוד כיפית ונכדים ובית מלא, ויש לי הכל, כן? כאילו? אבל בחוץ לא נכנס פנימה, ואני כזה באיזה מין תדר כזה של לא בא לי להגיד תודה על כלום, ובא לי להתבאס, ואני כזה כאילו חיבו לי את השמיים. מכירות? יש פה מישהי שמכירה את התחושה הזאת, שמישהו מחבל את השמיים, אז חיבו לי את השמיים, וחיפשתי מה אני רוצה ללמד, ומה אני רוצה להגיד, ומה... סתם, אז נכנסתי לאיזה חנות ספרים, וראיתי את ויקטור פרנקל, שכולם מכירים את הספר שלו, אדם מחפש משמעות, אז פתאום ראיתי שיש ספר חדש, לא יודעת, זה לא חדש, לי זה היה חדש, הזעקה לא נשמעת למשמעות, ופתחתי את הספר והתחלתי לקרוא בו, ו... בוא נסכם את כל הספר, קודם כל, לא נעים להגיד שאני לא ממליצה לקנות אותו, אני לא ממליצה לקנות אותו. הספר הראשון מאוד יפה ומאוד קריא וזורם, הספר הזה מאוד תקוע על מושגים פסיכיאטריים ופסיכולוגיים וכל מיני ההומוסיפזיס והסבניאזיס וקשה, אני פחות בקטע, אבל מאוד אהבתי לקרוא פה הרבה דברים שגם הרגשתי שמדברים אליי, ואז כמובן איך לא רבנו קפץ לי עם איזה פתיחה של ספר, ופתאום קראתי פעם ראשונה תורה של רבי נחמן שאף פעם לא קראתי אותה, ואמרתי לעצמי וואו, סקופ. כאילו, ממש מדויק. אז נתחיל עם זה שהספר של ויקטור פרנקל, הזעקה לא נשמעת למשמעות, הוא בעצם בא ומדבר פה, הוא בעצם מטריס נגד כל הפסיכולוגיה שהייתה עד היום, כן? אם פרויד דיבר שהאדם נמצא בחיים האלה כדי לספק כל מיני עונג מיני וכדומה, מחפש את העונג שלו, שזה כאילו מה שמניע האדם לחיים, ואדלר אמר שהאדם מונע ממקום של אגו וכוח ושליטה. אוקיי, זה כן, זה סוגים של מנועי חיפוש שכאלה, ללא ספק שקיימים. אבל ויקטור פרנקל בא ואמר, ואתם מכירות את זה מהספר, אדם מחפש משמעות, הוא היה ניצול שואה, פסיכיאטר שהוא היה ניצול שואה, ובשואה הוא בעצם שרד בצורה מאוד מעוררת השראה. והמשפט הכי ידוע של ויקטור פרנקל זה, כשיש למה... אז אפשר לחיות כל איך. וזה הספר הראשון של אדם מחפש משמעות, ולוגו תרפיה, שזה בעצם הנושא הזה שהוא בא לרפא אנשים, בעצם מהמקום של ההבנה שהאדם מחפש משמעות, שבעצם האדם מחפש סיבה לחיים, זה חייב להיות מלווה באיזשהו משמעות מסוים. זאת אומרת שאנשים במחנות השבועים, במחנות הריכוז, או כל מיני דוגמאות אחרות שהוא נתן, נתן דוגמה שאנשים שהיה להם למה לחכות, או משפחה, או אהבה, או בני זוג, או משמעות רוחנית, אם למישהו היה למה, אז הוא שרד ממקום של, כמובן שנגיד בסוגריים, שגם הרבה שהיה להם למה, לצערנו לא שרדו, כן? הרבה צדיקים, הרבה אנשים, ומגזרה של מעלה. ומה שויקטור פרנקל בעצם חידש, זה את הנושא הזה שהאדם, בין האנוש, הוא בעצם משהו שהוא לא כמו שפרויד ואדלר וכדומה, הסתכלו על חיות ובדקו ובעצם ישבו את האדם לאיזה סוג של חיה שמחפשת עונג וסיפוק. ומה שמעניין בספר הזה שלו, זה שהוא כבר יותר מגיע למקום של מחקרים, והוא מראה פה כל מיני מחקרים שנעשו באוניברסיטאות וכדומה. אני מתלבטת אם להקריא לכם כל מיני דברים מפה או לא, שפשוט אני אספר לכם. מה שמאוד מעניין ושהוא מביא את זה כהוכחה, לזה שבעצם האדם הוא באמת משהו שהוא מורם מחי צומח דומם, כן? שאדם בהחלט יש לו את המקום הזה של חיפוש משמעות. והוא בא בעצם, אני אקריא לכם בכל זאת כן משהו קטן שכזה יהיה איזשהו הקשר למה שהוא אומר פה. בוא נקרא את זה ככה. הוא אומר ככה, שאדם, המניע הבסיסי של האדם הוא מה שאני מכנה השאיפה למשמעות. כפי שישאר לנו בשנים האחרונות המחקר האמפירי, יום אתן אני אספר לכם על המחקרים שעשו. כיום רבים אינם מסוגלים למצוא משמעות ותכלית שכזו. שלא כממצאיו של פרויד, האדם אינו מתוסכל עוד בתחום המיני. כן, היום יש את התרבות המתירנית, אין כביכול תסכול מיני, אלא סובל, כותב פה פרנקל, מתסכול קיומי. ושלא כממצאיו של אדלר, הוא אינו סובל עוד בעיקר מתחושת נחיתות, אלא יותר מתחושת חוסר תועלת, תחושת היעדר משמעות ורקנות, שקראתי לה הריק הקיומי. התסמין העיקרי שלה הוא השיעמום, כן? אני קצת מדלגת ואומר, אנחנו היום חיים בחברת פנאי, ולמספר גדל והולך של בני אדם יש פנאי גדל והולך, אך אין להם דבר בר משמעות לבזבז אותו עליו. והוא הוא מדבר פה בעצם, אני אמשיך להסביר את זה, הוא מדבר פה בעצם שאנחנו היום נמצאים בעידן המודרני בחברת שפע. כן, פעם אדם היה עסוק בהישרדות, היה צריך לעבוד כדי לשרוד, לאבד את האדמה, כמעט לא היה לו פנאי לחשוב על ההיבט הקיומי שלו. יותר היה לו מקום הישרדותי. הוא בא ואומר, היום החברה המודרנית כביכול פתרה לנו את ההיבט ההישרדותי, אנחנו לא צריכים לשרוד, כן, זה חברת שפע, כביכול יש הכל, ולכן הוא בא ואומר שהאדם נמצא באיזה סוג של ריק קיומי, וזה בעצם מחלת האנושות החדשה, כן? והריק הקיומי הזה שהוא מדבר עליו, דרך אגב הוא עשה, הוא הביא לפה, יש פה בספר הזה הרבה מחקרים שנעשו באוניברסיטאות בתל אביב, בארצות הברית, ושאלו שם סטודנטים, למשל, מה הם היו רוצים לחיים שלהם, כאילו מה התכלית שלהם בחיים, למה הם לומדים, למה... ובאופן מפתיע הם גילו שמשהו כמו 80% מהתשובות לא היו אני רוצה כסף, אני רוצה קריירה, אני רוצה כבוד, כן? שזה מה שאמרנו, ההיבט ההישרדותי והעונג והאגו, כפי שאדלר ופרויד חושבים עליו, אלא יותר ויותר אנשים כתבו שמחפשים חיים עם משמעות. קריירה עם משמעות, לעשות משהו בחיים שיהיה לזה משהו טוב לעשות עם האנושות. כאילו אנשים, ואז הם כתבו ככה שביותר ויותר מגלים שבחברה של היום אנשים מחפשים משמעות. עוד דבר שהוא מצא ובדק פה במחקרים, זה ששיעור האובדנות הוא הפך להיות באוניברסיטאות, זאת אומרת סיבת המוות הראשונה זה תאונות דרכים, סיבת המוות השנייה זה מקרה אובדנות, שזה קצת מטלטל לשמוע את זה, וכשהם עשו מחקר בנושא הזה הם גילו שרוב האנשים שניסו להתאבד, כן, כי היה שם מי לדבר אחר כך, לא שאלו אותם באוב, אבל רוב האנשים, הסיבה לאובדנות הייתה תחושת ריק, שעמום וחוסר משמעות, שכאילו הם קמים בבוקר, זאת אומרת, אם השאלה של פעם, של התרבות העתיקה יותר, הייתה אני קם בבוקר ושואל, אוקיי, איך אני שורד היום? אז הוא מביא את זה שם בצורה מאוד מטלטלת, שהשאלה היום ששואלים אנשים, זה למה אני קם היום? בשביל מה אני חי?
למה לחיות?
למה לחיות? מה זה החיים האלה? שגם בגלל שאין הישרדות, כשאתה נמצא במצבים של הישרדות, האדם מביא כוחות נפש פנימיים, והוא נכנס לאינרציה של הישרדות, כן? וכשיש מציאות פה היום של חברת שפע, ויש הרבה פנאי, אז אנשים בתוך הפנאי הזה בורחים לכמה דברים. דיברנו הרבה פה על התמכרויות, כן? אתם יודעים שאנחנו מלדים 12 צעדים, ומדברים על זה שבאמת התמכרות היא אחד הבריחות דרך מילות, מתחושה של רקנות. של רקנות, של שיעמום, של חידלון, אנשים מאוד מתמכרים לאיזה משהו שיהיה כביכול איזשהו מנגנון שיפיק, יניע אצלהם את כוח החיים. אבל יותר ויותר אנשים נמצאים בעצם בסיטואציה שהם קמים ואומרים, רגע, אבל בשביל מה כל זה? ולכן שיעור האובדנות הוא מאוד מאוד גבוה. אני יודעת שגם בארץ שיעור האובדנות הולך ועולה, בכלל בחברה המודרנית, וזה משהו שמאוד מנסים להסתיר אותו, כי זה גם... יכול להיות איזשהו סוג של סחף, אבל הוא מדבר פה על זה שהמחלה היום הקיימת, זו מחלה של ריק קיומי. ככה הוא קורא לזה. שריקנות ובשומה כל זה. עכשיו, מה שמעניין, זה שזה לא רק לאנשים שאתה תבוא ותגיד, טוב, אנחנו מאמינים שיש אלוקים, אז הכל בסדר. לא, מסתבר שזה גם אנשים ש... ואחרי שקראתי את הדברים האלה, אחרי שקראתי את המחקרים שלו פה, ואת הניסיונות שלו פה לדבר ולהסביר את העניין הזה, הוא גם מדבר פה על כל מיני נוירוזות שקיימות, ואז הוא אומר, בסדר, כאילו, הוא מסביר פה שפעם פרויד, זיגמונד פרויד פעם כתב לנסיכה בונפרטה, שזה משהו משפט מאוד חזק, ברגע שאדם מתחיל לתהות על פשרם או ערכם של החיים, הוא חולה בעיניי, כותב פרויד. כאילו, בכלל, מי שהולך ללמוד פסיכולוגיה וכל מיני דברים כאלה באוניברסיטה, שיקלוט שפרויד הוא הכופר הכי גדול, והוא גם באיזשהו מקום מנמיך את כל הרזולוציה האנושית שלנו לכדי מינימום. אך בעיניי, כותב ויקטור פרנקל, מי שחרד לפשר החיים מוכיח את מידת אנושיותו יותר משהוא מפגין מחלת נפש. ואינך צריך להיות נוירוטי כדי לטעות על משמעות החיים, די שתהיה בן אנוש אמיתי, כן? וכפי שכבר הדגשתי, החיפוש אחר משמעות הוא מאפיין ייחודי של היותנו אנושיים. לשום בעל חיים אחר לא אכפת אם יש או אין משמעות לחייו. אבל האדם אכפת. האדם תמיד תר אחר משמעות. ואני יכולה לשבת להקריא לכם פה הרבה קטעים יפים, אבל איך אנחנו מגיעים לרבי נחמן, כן? כי מה שמטורף לקלוט זה שכל המחקרים והמסקנות והפסיכולוגיה, וגם כל מה שאנחנו מדברות פה הרבה פעמים על התמכרויות והתובנות של למה אנשים מתמכרים, ממה הם בורחים, מה הכאב הזה שבורחים ממנו, כן? ואז אני עכשיו כמו איזה מיסיונרית באה ואומרת לכם, כאילו זה לא להאמין איך לפני 250 שנה רבי נחמן כותב הכל, ואני רוצה עכשיו שנלמד תורה קצרה מליקוטי מוהר"ן, ואני אפרש אותה, היא לא כזאת מובנת, נפרש אותה, ונראה איך בעצם רבי נחמן מחדש לנו פה משהו על נושא של עצבות ושמחה, של תובנות של הדברים האלה, בסדר? אז אנחנו, אני בדיוק אומרת, אנחנו נלמד את תורה חף דלד, בליקוטי מוהר"ן. דקה, איפה עליזה שתנזוף בי שאני לא שמה סימניות. ובואו נתחיל. רציתי לצלם לכם את זה ושיהיה לכם את זה, אבל לא נורא. אתם יודעות שאני אף פעם בסוף לא עושה כל מה שמתכננת, הפרעת קשב. דה, אומר רבי נחמן, כן? זה תורה שמדברת על שלבים בקרבה אל האלוקות. זאת אומרת, בעצם התורה הזאת באה להסביר, אנחנו נלמד רק את החלק הראשון שלה, התורה הזאת באה בעצם להסביר איך אנחנו... אוי, נפלת? וואו, כואב? בקטנה. מתוקה. איך בעצם, איזה דרכים יש לקרבת אלוקים? איך אנחנו בעצם יכולים להרגיש את האלוקות? שזה בעצם עיקר הבעיה של כולנו, כן? בעולם הזה שהוא עולם של הסתרה. אז אומר רבי נחמן דבר כזה. דע שיש אור שהוא למעלה מנפשין ורוחין ונשמתין. כן? יש אור שהוא מעל נפש, רוח ונשמה. והוא אור אין סוף. מה זה אור אינסוף? זה אור אינסוף, זה בעצם האור שהיה פה לפני הבריאה, כן? לפני הבריאה, אלוקות הייתה בכל העולמות, לא היה את עולם הפירוד, והיה הכל אור אינסוף. ואף על פי שאין השכל משיג אותו, למה השכל לא משיג אותו? כי השכל זה בעצם בריאה של מציאות של עולם של פירוד. אז בעצם השכל הוא כלי שנברא בעולם של פירוד, ולכן הוא בעצם, השכל שלנו לא יכול לתפוס את האור אינסוף, כן? אף על פי כן, רדיפה דמחשבה למרדף הבטרה, ועל ידי הרדיפה, אז השכל משיג אותו בבחינת מתי ולא מתי, עומת נסביר. כי באמת אי אפשר להשיג אותו, כי הוא למעלה מנפש, רוח ונשמה. כן? בעצם מה רבי נחמן אומר פה, הוא מסביר פה גם ענייני קבלה, והוא אומר שבעצם האור אין סוף, שזה האלוקות, אי אפשר להרגיש אותה בשכל, כי השכל שלנו הוא כלי מוגבל שנוצר בעולם של פירוד, והיכולת שלנו, עצם שאנחנו רוטפים במחשבה שיש לנו רצון להרגיש אותו, רצון להיות באינסוף, אז אומר רבי נחמן, יש לך מתי ולא מתי, יש לך כביכול, אתה נוגע ולא נוגע. אתם זוכרות שלימדנו פה הרבה על הנושא של הגעגוע של הלב המעיין, שרבי נחמן מסביר עליו, שיש איזשהו כמיהה לאלוקות, אנחנו תמיד רוצים להרגיש את האינסוף, תמיד אנחנו כמהים להרגיש את זה הגעגוע התמידי הזה של להרגיש את העונג הזה של האינסוף, ואנחנו יכולים רק להתגעגע אליו. להתגעגע זה לגעת ולא לגעת, כן? געגע, זה כאילו נגיעה ולא נגיעה. אני כביכול מרגיש איזשהו רשימו מזה, אומר פה רבי נחמן, רק על ידי זה שאני לפחות במחשבה רוצה להרגיש את זה, אז אני מקבלת איזושהי נגיעה ולא נגיעה. ואומר פה רבי נחמן דבר חשוב, תקשיבו. ודע שאי אפשר להשיג אותו, אפילו בבחינת מתי ולא מתי, כן? אי אפשר להשיג אותו אפילו בנגיעות קלות או ברשימו או באיזושהי נוגע לא נוגע, אלא על ידי עשיית המצוות בשמחה. כי על ידי שמחת המצווה נשלם הקדושה, ומעלה החיות והקדושה שבקליפות בבחינת 11 סימני הקטורת. ואומר פה רבי נחמן, מה הוא בעצם אומר פה? אני אומרת לכם את הפשט, עוד מעט נלמד את זה לעומק. מה רבי נחמן בא ואומר? להרגיש את הקדושה, להרגיש אותו אפילו בנגיעות האלה של הרשימו, הנוגע לא נוגע, אי אפשר להרגיש אותו, אלא אם כן אנחנו מקיימים את המצוות בשמחה. זאת אומרת, בא רבי נחמן ואומר שהמצוות הן בעצם, התכלית שלהם והמטרה שלהם זה לחבר אותי לאור אין סוף, אבל אני יכולה לעשות את המצוות, ואם אני לא עושה אותם בשמחה, אני לא נוגעת בהם, אני לא נוגעת בקדושה. ובואו תראו איך הוא מסביר, זה שם הוא מסביר למה, כן? כי הקליפות, מסביר רבי נחמן, רגע אני אעצור פה ויגיד, מעלה את הקדושה שבקליפות, רבי נחמן מביא פה את הסיפור הקבלי הידוע, שהעולם נשבר לרסיסים, כל האור התפזר, ובעצם העבודה שלנו, של האדם, תיקון העולם, זה בעצם לאסוף ניצוצות של אור ממקומות חשוכים. שהסברנו את זה הרבה פעמים בשיעורים של רבי נחמן, את ההבנה שלאסוף ניצוצות זה אומר לרדת למקומות נמוכים ושם להאיר את אור השם. מה זה להאיר את אור השם? עצם זה שיש לי שם הירור של תשובה, עצם זה שאני שם נזכרת בקדוש ברוך הוא, שאני אומרת, שאני מתקנת, שאני עושה שם איזושהי מצווה, זה נקרא להעיר ולאסוף קליפות וניצוצות. עכשיו תראו איזה דבר מדהים הוא אומר. זה חיזק אותי השבוע, כי אמרתי לכם, הייתי בקרשים, בעצבות, בדיכאון. כי הקליפות, כותב רבי נחמן, כי הקליפות הן בחינת מותרות, והן בחינת עצבות. נמצא כשעושה המצווה בשמחה, אזי מעלה השכינה שהיא המצווה, שהיא שמחת הלב מבין הקליפות. אוקיי? אז עכשיו אני רוצה רגע להביא מהרב שגר איך הוא מסביר את זה יפה. תקשיבו איך הרב שגר מסביר את זה יפה. הוא אומר דבר כזה. טוב, אז אנחנו יודעים שלפי מה שמתואר בכתבי המקובלים, אנחנו בני האדם, המשימה שלנו בעולם הזה, זה לאסוף ניצוצות ממקומות של קליפות, זאת אומרת ללכת למקומות שבורים. כן? מה זה מקומות שבורים? זה הטראומות שעברתי בחיים, סיטואציות קשות שעברתי, דברים קשים שאני רואה, רגשות לא טובים, מחשבות לא טובות, כן? זה נקרא קליפות. ואני שם אמורה לתת לזה הערה, כן? להעיר את זה, להעלות את זה לקדושה, ואומר רבי נחמן, את יכולה לעשות את זה רק אם את... אז תראו איך הוא כותב את זה יפה פה, הרב שגר. על פי המתואר בכתבי המקובלים, השכינה נמצאת בגלות, ניצוצות האור נפלו, החיות נפלה לקליפות, ועל בני אדם מוטל לאסוף אותם ולהרימם. הקליפות מתפרשות בתורה הזאת באמצעות תיאורן כמותרות. הווי אומר, כדברים מיותרים. הדוגמה שאותה מביא רבי נחמן לדבר מיותר היא לא עודף חומרי, כן? זה לא שעכשיו הוא עושה לנו שיעור בפנגשווי יפני, שמספר לך שחפצים לוקחים לך את האנרגיה, שדרך אגב זה נכון וזה גם מובא בכתבים של רבי נחמן. שחפצים ודברים מיותרים זוללים ממני אנרגיה. אוכל מיותר, כשאני אוכלת יותר ממה שאני צריכה, האוכל זולל ממני אנרגיה, חיות. זה, אנחנו כולנו נלחמים פה במאבק הזה בין האור לחושך. על מה אנחנו נלחמים בעצם? על חיות של קדושה. יש חיות של קדושה ויש חיות של טומאה. כן? דיברנו על זה הרבה. מה לא? אני ממש בסבבה. תודה, מאמי. חיות של קדושה זה מדברים טובים, כן? שאני מקבלת כוח חיים, אני מקבלת חשק לחיים, אני מקבלת אנרגיה טובה, אני מקבלת שמחה. וחיות של קליפה, חיות של טומאה, זה לקחת, למשל, אני לוקחת איזשהו סם שמלא אותי לעולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, כן? או כל מיני דברים, חומרים משנה תודעה, או מערכות יחסים הרסניות שעושות לי איזשהו סוג של אקשן. דיברנו פעם הרבה על העץ של ההתמכרויות, איך חיות אפשר לקבל מעץ הדעת טוב או מעץ הדעת רע. אני יכולה לקבל חיות או מצד הטוב או מצד הרע. וזה הכל עניין של בחירה אצלנו, מאיפה אנחנו מקבלים חיות. בוא נמשיך עם הרב שגר. הדוגמה אותה מביא רבי נחמן לדבר מיותר איננה עודף חומרי, אלא מצב תודעתי בו אדם חווה את עצמו כחסר ערך. כאשר הוא אינו מרגיש טעם בקיום ואינו מוצא משמעות בחיים. זוהי הרגשה שכל מה שנעשה הוא מיותר, שמי שעושה הוא מיותר, שבעצם העולם בכללותו מיותר. והתודעה הזאת מחוללת עצבות, חוסר חיים וחוסר חיוניות. ייאוש פנימי הנובע מתחושה של חוסר טעם. כן? זאת אומרת, תשימו לב איך רבי נחמן מדייק את זה פה. מדייק את זה פה בצורה מאוד, אנחנו יודעים שרבי נחמן, הסיסמה של רבי נחמן לדור הזה, זה אין ייאוש בעולם כלל, כן? יש את ה... אין ייאוש בעולם כלל. יש לרבי נחמן גם את העניין, אוי, לא מסתדרת עם המיקומים של הרמקול והכל. ויש לרבי נחמן גם את העניין של תורה קוף יוד בית בתניאנה, נכון? זאת התורה הזאת, שהוא מדבר על זה, שמה שאפשר, שתאמין שאם אפשר לקלקל, אז אפשר גם לתקן. נראה כן, קוף יוד בית. לעניין התחזקות, לבל ליפול האדם בדעתו, מחמת ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו, ענה ואמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אוקיי? אז בעצם רבי נחמן מדבר פה ואומר, שהקליפות הן בחינת מותרות והן בחינת עצבות. זאת אומרת שאדם מרגיש את עצמו עם ערך עצמי נמוך, הוא מרגיש שהוא מיותר בעולם, שהעולם מיותר, הוא מסביר. עצבות זה תדר של הרגשה שאני מיותר, שהעולם מיותר, שהחיים מיותרים, שהכל מיותר. אפשר לחשוב מה אני עושה, כן? עכשיו שימו לב איך זה מתחבר עם ויקטור פרנקל שדיברנו עליו בתחילת השיעור. שהוא דיבר על המחלה האנושית הגדולה הקיימת, על הריק הקיומי. הריק הקיומי הזה הוא בעצם תחושת החידלון והייאוש, שבה בעצם באה ואומרת לי, מה האדם אומר לעצמו, כן? יאללה, בשביל מה לקום בבוקר? מה, עוד פעם אני אקום, עוד פעם אני אעשה, עוד פעם אני אבשל, עוד פעם אני אעשה מכונת כביסה, עוד פעם אני... מה? זה מיותר. מה, עוד פעם אני אעביר שיעור? כולם מעבירים שיעורים, יאללה, זה מיותר, שמישהו אחר יעביר שיעור. מה אני אעשה את זה? לא, זה מיותר, שמישהו אחר יעשה. מה אני נחוץ בעולם? עכשיו, תשימו לב שרבי נחמן מדבר על התדר הזה של המיותר, של המותרות, שזה בעצם קליפה של עצבות, שמביאה למציאות שהאדם בעצם יכול גם לעשות, יכול להיות אדם, כן, שיש לו משמעות, והוא מאמין באלוקים, והוא אדם דתי, והוא עושה הכל, אבל... היות והוא מרגיש את עצמו על התדר הזה של אני מיותר, והכל מיותר, והכל רוטינה, והעולם הזה עוד פעם קמתי, ועוד בוקר, ועוד יום, ועוד כביסה, ועוד בישולים, הוא בעצם מגיע למציאות שהוא בעצם לא מתקן בעולם הזה כלום. הוא יכול לעשות מצוות, אבל בגלל שהוא בעצבות, הקליפות נשארות קליפות. עכשיו תשימו לב מה הוא אומר פה. מה התיקון? התיקון זה העלאת הניצוצות מהקליפות, זה מתרחש מכוח עשיית מצוות, אלא שאין די בעצם עשייתן, אלא אין לעשות בשמחה. השמחה מהווה מתמידה לערך המעשה. זאת אומרת, הוא בא ואומר שאם אדם, תשימו לב, ממה אני מתלהבת? חכו לפני שאתם מתלהבות איתי. ממה אני מתלהבת פה? יש פה בעצם הגדרה חדשה לשמחה. אנחנו מגדירים שמחה כדבר שהוא דבר משמח, כן? אני מאושר. אז יש גם את האמרה שאומרת שאני מאושר, זה אני מאשר את הדברים שאני עושה. אבל שימו לב שרבי נחמן בא ואומר פה, שמחה שווה לזה שאני מרגישה תחושה של ערך, כן, ומשמעות. ולכן, אם אני עושה מצווה, ואני לא מרגישה במצווה תחושה של ערך ומשמעות, אז אני לא מוציאה את השכינה מהגלות. היא נשארת בקליפות, ואני עוד יושבת איתה בקליפות, ולא רק שאני בקליפות, אני גם חונקת עצמי עם צניעות וגרביים והכל, ובסוף לא אני מוציאה אותה, והיא לא מוציאה אותי. תשימו לב איך רבי נחמן ממש מדייק את זה. תראו איזה יפה, הוא אומר את זה פה רב שגר. כיצד ניתן לקיים את הצעת רבי נחמן ולעשות מצווה בשמחה, כאשר הן נתפסות אצלנו כחובה חיצונית, כן? כעול מצוות. התשובה לכך נעוצה בהבנה ששמחה באה מתוך תחושת ערך. ברגע שאדם עושה משהו שלדעתו הוא בא לערך, הוא מגיע לשמחה, שהיא כפירושו של המהר"ל, ביטוי למלאות פנימית, תחושה בלתי אמצעית של קיום ממשי. זאת אומרת, שגם אם יש לי משמעות בחיים, כן, כמו שויקטור פרנקל אומר, שאדם יכול לעבור כל איך, העיקר שיש לו למה. ותיארנו פה בתחילת השיעור איך בעצם הם מגלים היום במחקרים שהמחלה של הדור הזה זה ריקנות ושיעמום. כן, אנחנו מדברים על זה הרבה גם, שהתוצאה של זה זה לא רק נוירוזות, התוצאה של הריקנות והשיעמום זה דיכאון, ריקנות והתמכרויות. כן, זה הכל, זה מין לופ כזה של, שבעצם הכל יושב על מה? על תחושת חוסר ערך. שאני לא מעריך את עצמי. עכשיו שאנחנו מסתכלים על כל התורות של רבי נחמן, אנחנו רואים שבעצם בכל התורות של רבי נחמן וגם בסיפורי המעשיות, רבי נחמן עובד, אני תמיד הייתי קוראת לו שהוא הקואוצ'ר, כן, הקואוצ'ר שלפני 250 שנה, הוא המציא בעצם את כל מושג הקואוצ'ינג. כי בעצם רבי נחמן בכל סיפורי המעשיות שלו, וכמעט בכל ליקוטי מאורן והתורות שלו, מכניס לנו כמו מנטרות, בשבילי נברא העולם. כל הזמן הוא בא לחזק. אין ייאוש בעולם כלל, אל תתייאשו, אל תתייאשו, כי אתם קולטים שבעצם הייאוש זה בעצם מחלת האנושות. אני מתייאש מעצמי, אני מתייאש מהעולם, אני מתייאש ממה צריך לקום בבוקר. שימו לב, הוא מדבר פה על אחוזים מטורפים של נוירוזות והתמכרויות והתאבדויות, כשבעצם מה שמניע את המחלה הזאת שהיא הפכה להיות מגפה עולמית, זה תחושת חוסר ערך עצמי. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על סיפורי המעשיות, אנחנו כל השנה למדנו, שנים האחרונות, למדנו הרבה סיפורי מעשיות, אז אם תשימו לב, רבי נחמן כל הזמן בעצם מדבר איתנו על תחושת החוסר ערך העצמי. במעשה מעבדת בת מלך, הוא בא לספר לי שיש לי ערך, שאני בת של מלך, אבל איבדתי את זה. נכון? אתם זוכרות שכל המעשייה, בת המלך הלכה לאיבוד, וכל המסע החיים שלנו זה לחפש את בת הערך. זאת אומרת, רבי נחמן קורא לי ואומר לי, יש לך ערך, את בת של מלך, את פשוט איבדת את זה. בסיפור אחר שלו, מעשה מבעל בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, שמדובר פה על שתי מילדות, כן, שהן בעצם מחליפות, יש איזה מילדת, באותו ערב בבית של הגביר, קורות שתי לידות. לידה אחת קורית בחדר של השפחה, היא יולדת בן, ולידה אחת קורית בחדר של האדונית, הגברת בבית, היא יולדת גם כן בן, והמילדת אומרת לעצמה, בוא נראה מה יקרה אם נחליף ביניהם, אדישות אכזרית ביותר של בני אנוש, והיא מחליפה בין שני הילדים, ובן המלך גדל אצל השפחה, ובן השפחה גדל אצל המלך, כן? שמה בעצם רבי נחמן בא ואומר לנו? יש לכם ערך, אתם לא מרגישים את זה כי איבדתם את זה, ועכשיו פה הוא נותן לנו עוד, לא רק איבדתם את זה, גם התבלבלתם. שכחתם מי אתם, כן? יש פה גם מציאות של בעצם בלבלו, המיילדת שם זה בעצם העולם הזה שבא ומבלבל אותנו ולא מזכיר לנו מי אנחנו באמת. ועוד סיפור מעשייה שעולה לי עכשיו בראש, זה מעשה מבן מלך שעשוי מאבנים טובות. אתם זוכרות את המעשייה הזאת שגם למדנו אותה? זוג מלך ומלכה שהיה להם הרבה הרבה שנים, הם היו בלי ילדים. ואז הם ביקשו מאיזה חכם יהודי שיתפלל, המלך ביקש מחכם יהודי שיתפלל עליהם, ונולדה להם בת יפהפייה, ואז הם ביקשו מהחכם היהודי שיתפלל עליהם שוב, הם רוצים גם בן. ונולד להם, והחכם היהודי ברך אותם, התפלל ברך אותם ואמר להם, שיוולד להם בן שכולו עשוי מאבנים טובות. ואז נולד הבן, והוא היה באמת מאוד יפה תואר, אבל הוא היה נראה רגיל, לא ראו שהוא עשוי מאבנים טובות. שאתם מבינות את כל המשל של זה, כן? אנחנו תמיד בני מלכים, ולא רואים שאנחנו עשויים מאבנים טובות. למה? כי אנחנו נופלים, נשברים, מתפרקים, מתרסקים, מתייאשים, מתבאסים, כופרים, חוזרים, הולכים, נופלים. לא, אנחנו לא נראים בדיוק מאבנים טובות, כן? יש לנו גם הרבה פגמי אופי, ולא משהו. ובמעשייה הזאת רבי נחמן, עכשיו תבינו, זה לאורך כל המעשיות של רבי נחמן. הוא תמיד בא ומראה גיבור הסיפור שזה אני, בתוך הסיפורי המעשיות שלו. הוא תמיד מראה לי שאני, הוא גם תמיד מסנגר עליי. היא התבלבלה, היא נפלה, היא לא ידעה, היא לא הבינה. ובכל הסיפורי המעשיות רבי נחמן בא וחוזר ואומר, נותן לי את החיזוק הזה של הערך, נפלת, אבל את קמה. הערך שלך, רבי נחמן מסביר פה לערך כל הסיפור המעשיות והתורות שלו, הערך שלך, תחושת הערך, למה בעצם איבדנו את תחושת הערך שלנו? בוא נחשוב על זה רגע. כאילו, למה האנושות הגיעה למציאות של דיכאון, עצבות, שיעמום, רקנות, חוסר שמחה, עצבות, שרבי נחמן בא ואומר, העצבות, התדר הזה של העצבות והחוסר שמחה נובע מזה, שאני לא מרגיש ערך ומשמעות במה שאני עושה, נכון? גם אם יש לי איזושהי משמעות, אז הרבה אומרים, טוב, שמישהו אחר יעשה את זה, יאללה, כבר מה אני יכול פה לעזור לעולם הזה? יאללה, נמאס. בא רבי נחמן ומסביר בכל הסיפור המעשיות שלו, שתחושת הערך הזאת שהלכה לנו לאיבוד, ובכלל בעידן המודרני, אי אפשר לא לפספס למה תחושת הערך העצמי הלכה לאיבוד, כי היום יש כמה רעות חולות, שרבי נחמן גם מדבר על זה הרבה בסיפור המעשיות, למשל במעשייה של החכם והתם. במעשייה של החכם והתם שסיימנו אותה השנה, רבי נחמן מסביר אחד לאחד, כשהוא מראה לנו את כל המסע של החכם לבריאות, כשהוא מראה לנו את כל המסע של החכם, הוא מראה לי לחלק החכם שבי, כן? את כל הסיבות שבעולם, למה החכם נמצא כל הזמן במראה שחורה, ודיכאון ועצבות. החכם הוא מאוד מאוד מצליח, כן? ובא רבי נחמן ומסביר את זה, וגם ויקטור פרנקל יראה את זה פה במחקרים שלו, במחקרים הראו שרוב האנשים שנפלו לדיכאון וניסיונות התאבדות, לא היו אנשים שלא שרדו מבחינה כלכלית, אלא היו אנשים מוצלחים ומצליחים. שבאו ואמרו שבסופו של דבר הסיבה לעצבות ולניסיון אובדנות, זה שרק להם. שיאללה, אז בשביל מה הכל זה? בסדר, אז יש לי הכל. נו, אז שמה לקום בבוקר? לא. ובמעשה מחכם ותם רבי נחמן מנה שם את כל הסיבות למה אנחנו מגיעים, למה החכם, החלק החכם שבי, מגיע למקום של חוסר רצון לחיים, תחושת ערך נמוכה, ואפילו עד לידי שיגעון, כן? מסביר את זה פה רבי נחמן בחכם ותם. מה היו הסיבות שם? קודם כל זה היה השוואות, השוואות ותחרות. הוא כל הזמן השווה את עצמו לדברים אחרים. והיום, בעידן של היום עם הרשתות, אי אפשר שלא להתעלם מזה שאני כל הזמן נמצאת ברשתות במציאות של השוואות. עוד סיבה לירידת חוסר ערך של האנושות, כמו שהוא הראה את זה במעשה מחכם ותם, זה בעצם הרצון לפרפקציוניסטיות. לבן אנוש יש רצון בסיסי, והייתם כאלוקים. מה זה והייתם כאלוקים? מה, אלוקים מושלם? גם אני רוצה להיות מושלמת. וראינו את זה לאורך כל המעשייה של החכם והתם. איך כל פעם שהחכם היה לו איזשהו קרחס של נפילה, שמשהו שהוא עשה לא היה מושלם, איזה ביקורת עצמית, איזה הלקאה, איזה תחושות אשמה ובושה. ומי לא מזהה את החלק הזה בתוכה שקורה משהו שזה לא... איזה בושה ואשמה ותחושת חוסר ערך ואיך אנשים לפעמים אומרים לי בקבוצות, בא לי למות. מה זה בא לי למות? כן? בא לי למות זה ממקום של... איבדתי ערך ומשמעות, אני לא שווה כלום ואין לי משמעות לחיים. אז יאללה, בוא נתפטר מהחיים האלה. עוד סיבות שרבי נחמן מביא כאן בסופו של דבר, כן? זה ההישענות הזאת הבלתי נפסקת של אדם על עצמו. לא מעיז לבקש עזרה. לא מעיז לבקש עזרה. נשאר בבדידות. שהבדידות היא שורש השיגעון. תדעו לכם, להישאר לבד. בגלל שאני כאילו אלוקים, כן? ואלוקים הוא מושלם, והייתם כאלוקים, אז אני גם לא אבקש עזרה, אני גם לא אספר על חולשות, אני גם יסתיר כל היום את מי אני ומה אני באמת, ומבפנים הולך ונוצר פער יותר ויותר ויותר גדול, בין האני האמיתי הפנימי, בין תחושת הערך העצמי הפנימית שלי, לבין המציאות שלי בחוץ. וככל שהפער הזה יותר גדול, ככה אני יותר מתרסק, יותר סובל ויותר בא לי למות, כן? זה שיעור הזה. אבל למה אני מדברת על הנקודות האלה? כי רבי נחמן לאורך כל הדרך נותן לנו עצות איך לא ליפול לשם, איך לא ליפול לתוך המקום הזה של הריק הקיומי. הזעקה לא נשמעת למשמעות, קורא לזה ויקטור פרנקל, על המגפה שקיימת באנושות היום, על הריק הקיומי הזה. מה רבי נחמן בא ואומר לאורך כל הדרך? מי זוכרת את כל העצות שלו? ליזה, את יודעת להגיד את זה ביידיש. קודם כל הוא בא ואומר, טוב, מצווה גדולה להיות בשמחה. אבל חוכמה גדולה להגיד לנו מצווה גדולה להיות בשמחה, כשבעצם מבפנים הכל רקוב. זה מה שניסינו להראות פה, שבעצם אנחנו לא מצליחים לעשות מצוות אפילו, גם מי שמאמין ומי שיש לו משמעות, גם הוא נופל פה בתדר הזה, שהוא עושה את המצוות לא בשמחה. למה? כי אנחנו לא מבינים עד כמה מה שאנחנו עושים זה וואו, כמה זה משמעותי. יש לרבי נחמן בחיי מוהר"ן שיחה שהוא מדבר עם רבי נתן. והוא מדבר עם רבי נתן על שמחה בשבת וכל מיני דברים כאלה וזה, ואז רבי נחמן אומר לרבי נתן, כל זה בגלל שאתם לא מאמינים. אז רבי נתן ניבל, הוא אומר כאילו, אני כאילו, חושב שהוא מדבר איתו על חוסר אמונה באלוקים, אז הוא אומר לו, אני לא מאמין. אז רבי נחמן מסתכל עליו ואומר לו, אתם לא מאמינים בעצמכם. אתם לא מאמינים בעצמכם. זאת אומרת, אנחנו קולטים עכשיו שכל השורש של שמחה, של יציאה מגלות, של הקמת השכינה מהאפר, של תיקון העולם, הכל יושב, לא נורא קל להגיד בשמחה. נו, אז תהיה שמחה, אז למה אני לא שמחה? אנחנו לא שמחים, שזה הגילוי המדהים שהסתובבתי איתו יומיים שלושה. אמרתי לרוני, אתה שומע? אתה שומע? נרדם. כל העניין שאנחנו לא בשמחה, כי אנחנו מרגישים מבפנים לוזרים ולא שווים וחסרי ערך. שכבר מה שאני עושה משפיע בעולם. ובא רבי נחמן ואומר, בשבילי נברא העולם, תשימו לב, כל המשפטים שהוא מדבר איתנו זה משפטים, מעט זה גם טוב. מעט זה גם טוב. אל תהיה פרפקציוניסט, אומר רבי נחמן. עצם זה שאתה רוצה לעשות משהו טוב, וואו, כל העולמות למעלה מטלטלים מצד לצד. הבעל שם טוב היה אומר, שבתקופה של ימינו, שזה לקראת ביאת, זה מה שנקרא סוף האלף השישי, כן? לקראת מה שנקרא עולם התיקון שהולך להגיע. הוא אומר, בעולם הזה של ההסתרה שקיימת, שזה הסתר הסתיר פני ביום ההוא, שזה חושך מוחלט, הוא אומר, אדם שרק יטול ידיים, יחשב כמו אחד התנאים. זאת אומרת, מה שהתנאים עשו בזמנו, שהיו מחיים מתים, עצם זה שאני קמה בבסה של הבוקר, נוטלת ידיים, וואו, כאילו. עכשיו, מה הבעיה בכל הדבר הזה? שאנחנו לא מתלהבים משום דבר שאנחנו עושים. כל דבר שאני עושה, אני אומר, טוב, וזה, טוב, וזה. רבי נחמן אומר לך, וואו, כפית על תהילים, וואו, רצית, ולא הצלחת, וואו, נפלת. כאילו, מבחינת רבי נחמן, הבעיה של הדור הזה, זה לא שהוא חוטא. הבעיה שהוא מתייאש מעצמו. זאת אומרת, הדור הזה, איך רבי נחמן, מה הוא עושה? תיקון הכללי. תיקון הכללי זה על כאילו חטאים שאמרו שאין על זה תיקון. בא רבי נחמן אמר, גם על זה יש תיקון. גם על זה יש תיקון. עזבו, הבעיה שלי, לא, הבעיה שלנו זה לא שאתם נופלים וחוטאים. זה לא, שימו לב, כל הגיבורים שלו לאורך כל המעשייה, מה כל הגיבורים עסוקים לעשות? בליפול. שזה מדהים, למשל, המעשייה הזה מבין המלך עם האבנים הטובות. אני נורא אוהבת את המעשייה הזאתי. אנחנו למדנו אותה פעם, אולי נלמד אותה אחר כך שוב, כי כל פעם, אחרי כמה שנים אני עושה איזושהי רוטציה נוספת, וכל פעם יש לי בכלל תובנות חדשות. אבל מה הכי יפה שם בסיפור בעיניי? הכי יפה שם בעיניי, זה שרבי נחמן מביא על הבמה, כן, בתודעה רווחת, את נושא הקנאה. יש שם בעצם בת של מלך שנולד לאח קטן, והיא מה זה שונאת אותו? מה זה מתאבת אותו? מה זה מקנאה? בא לה שהוא ימות. היא לוקחת מחשף, והם עושים כישוף על האח הזה שלה, והוא מקבל צרעת. בגלל שהוא היה מאוד יפה, הוא מקבל צרעת. ואז קוראים לחכם היהודי הזה שירפא אותו, ואף אחד לא מצליח לרפא אותו. ואז גם המלך והמלכה קוראים לחכם היהודי ואומרים לו, אבל אתה אמרת שהוא יעשו עם האבנים טובות, איזה אבנים טובות? כולו מלא צרעת, כולו מלא פצעים. עכשיו תבינו שזה גם דיבור אלינו, כן? תראו איך אנחנו נראים, וואי, כולנו מלא עם צרעת, כולנו מלא עם פצעים. מידות לא טובות, פגמים, חטאים, נופלים, מתייאשים, חוזרים, קמים, לוקחים קבלות על עצמנו, אחרי חצי שעה שוכחים מזה, כן? דור, איך רבי נתן אומר, שאני אוהבת נורא את המונח הזה שלו, אנחנו דור של ביצים שבירות. מה זה, למה הוא מדמה אותנו לביצים? ביצים אין להם יציבות, והקליפה שלהם, צ'ק, נגיעה הכי קטנה, נשברים. נגיעה הכי קטנה, נופלים. חסרי יציבות, שבירים כאלה. ואז במעשייה הזו של בן המלך שעשו מאבנים טובות, החכם היהודי מגיע, ובסוף הוא מצליח להבין שעשו כישוף על הבן, ובת המלך נבלת שהולכים להוציא את הכישוף, והיא נופלת ונופלת למים, ואז הכישוף מוסר, ואז הוא נחתך בעצם, וכולם רואים שבעצם הוא עשוי מאבנים טובות. הסיבה שהיא נופלת לקנאה יתרה זה שלפני שבאים, לפני שהוא חוטף צרעת, רואים שיש לו פה בפנים אבנים טובות. אבל מה שיפה זה שרבי נחמן לא מהסס להעלות על הנס את המידות הלא טובות שלנו, כן? זאת אומרת, תחושת ערך עצמי, אומר רבי נחמן, לא תגיע מזה שאתם תהיו מושלמים ואז תרגישו ערך עצמי. עצם זה שאתם לא מושלמים, אתם יצירה שלו, תתחילו להרגיש ערך עצמי. זה לא שרק כשאני אהיה מושלמת אני אתחיל להיות בערך עצמי, רק כשאני שכל ילך פרפקט, רק כשאני אצליח בחיים, רק שהערך העצמי צריך להיווצר מעצם היותי אני. בשבילי נברא העולם. זה נשמע נרקסיסטי, נכון? איך אוהבים את המילה הזאת כולם? הייתה המילה נרקסיסט. היום זה נהיה כל אחד, כל אחד שמתקשרת להתייעץ איתי על שלום בית, הוא נרקסיסט. אני אומרת לה, בבקשה, את המילה הזאת אנחנו נוציא מהחדר ייעוץ שלי, אין את המילה נרקסיסט יותר, די. היא נרקסיסטית, הוא נרקסיסט, הם נרקסיסטים, הם די. אבל מה שיפה להבין פה, שרבי נחמן בא ואומר, זה לא שאם אני ישיג את הדברים האלה, אז יש לי תחושת ערך עצמי. עצם היותי אני צריכה להתחיל להגיע עם תחושת ערך עצמי. גם אם אני נופלת, גם אם אני נכשלת, גם אם אני מצורעת, גם אם יש בי קנאה. עצם זה שאני בת של, זה צריך תחושת ערך עצמי. בשבילי נברא העולם זה לא ממקום של ריכוז עצמי. בשבילי נברא העולם, אומר רבי נחמן, זה מהמקום שכל העולם הזה נברא כדי שאת תתקני את החלק שרק את יכולה לתקן. אין דבר כזה אותו דבר. אין דבר כזה, הוא עושה, אז מה אני? אין השוואות. אין שם איזה 1,000 איש באולם ופה רק 10, אז זה לא שווה. אין דבר כזה. תחושת הערך העצמי, ואני אסיים גם בזה, אני אסגור את זה. אמרתי לכם, שתחלתי את השיעור בזה, שאמרתי לכם שהשיעור הוא על עצבות ושמחה, כי מוצאי שבת הרחתי ילדים, נכדים, ועבדתי נורא קשה. גם הבת שלי ברוך השם התחתנה, אז אין לי עוד בת בבית, כן, שעוזרת. גם אני עם כתף שבורה. לכל אלה ששואלים אותי, למה שם פעה, למה שם זה, אני בקושי יכולה להרים את היד, אני עם כתף שבורה מפורקת. וגם בא לי לשים פעה, סתמו כבר, מה יש לכם? מה אתם מתערבות לי בחיים? למה שם, תשולחות לי סליחה על השאלה? לא סליחה, ואל תשאלי אותי שאלות. ומי שלא עניתי לה, שתמיד שלא רציתי לענות לה. יואו, כאילו איזה... בקיצור, אז מצאתי את עצמי בשבת נורא תורחת לפני, עשיתי הכל לבד, רוני גם עזר לי, כן? לא, הוא גם עשר בשנינו, אבל תקשיבו, אני כבר לא בת 16, נכנסתי לשבת מותשת, ואז הנכדים הגיעו, וכאוס, וואו, בלגן, לכלוך, תינופת, שפכו, הלכו, הרסו וזה, ונורא כיף, כן? ואז יוצאת שבת וכזה צריכה להיות בכיף, ונכנסתי לדיכון של החיים, אמרתי עצמי, יום אחר עוד פעם כביסות, לנקות, לסדר, וכזה כל הזה שאומר לך, איף, בשמע כל החיים האלה, בשמע העולם הזה, בשמע צריכה, ועוד פעם כביסה, ועוד פעם לבשל, ועוד שנייה מגיע עוד פעם שבת, ועוד פעם די, כאילו, כזה. ואז אתמול יצא לי לדבר עם אח שלי, שהוא לא דתי, שהוא ואני, מה זה יצא לי לדבר? אנחנו כל יום מדברים, הוא החברותה שלי. ואז אמרתי לו כזה, וואי, וזה, והתבאסתי, כזה, אני רוצה להיות לבד, אני רוצה שקט, אני רוצה לנסוע ל... אז הוא אומר לי, את יודעת, שהייתי צריך בליל הסדר? עד עכשיו, הוא אומר לי, אני מרגיש את התחושה הזאת של כל כך התמלאתי מהמשפחתיות ומהאווירה ומהביחד, כי כאילו, לי אין את זה. כי כאילו, הם לא עושים, אין לה את הקטע הזה של ה... וכאילו, יש כבר... ואמרתי לעצמי, זה פשוט לא להאמין, זה פשוט תדר. זה או שאת נכנסת לקליפות ולעצבות, ואין שום ערך וקיום ומשמעות לשום דבר, כי את מחזיקה עכשיו את הבאסה שלך פה, ומסתובבת ככה עם הבאסה שלך, כן? או שאת מתחילה להיכנס את עדר של הכרת תודה, ומרחיקה את זה, ומתחילה לראות, וואלה, וואי, יש ערך לבלגן, יש אנשים שכאילו הבלגן הזה שאני לא יכולתי כבר לשמוע אותם צורכים ובוכים, וקמו בשש בבוקר, באמצע לילה שתי תינוקות בחדרים שונים, פתאום אמרתי עצמי, בסדר, תחזרי לתדר. בצעדים אנחנו עובדים על זה הרבה. תדעו לכם שאני כל בוקר כותבת עשירויות תודה. זה להיכנס לתדר של הכרת הטוב. שום דבר לא מובן מאליו. שנורא קל להגיד את זה, כן? ואנחנו גם נופלים משם. הנה, אני מלמדת, נופלת, אומרת לכם, אנחנו כל הזמן נופלים, ורבנו אומר, נפלת, קומי, כן? קומי על החיים שלך. אבל אנחנו צריכים להבין בסופו של דבר, כמו שרבי נחמן אמר פה, וכמו שויקטור פרנקל מדבר על הריק הקיומי, ששמחה לא תגיע, יאללה בוא נהיה שמחות, כן? יש את העניין הזה שרבנו מדבר על זה הרבה, על החסידות, היו הולכים, עושים משתה, משקה, ושמחים, ונכנסת למסיבה, וללללה, ולילילי, וזה. לא, אבל מה קורה שאני חוזרת הביתה, שאני נשארת לבד? איפה השמחה הזאת? איפה הללללה? לא, אנחנו כאילו תכלס, התדר שלנו מושך אותנו כל הזמן לעצבות. יש לנו בעיה של חוסר ערך פנימי שאנחנו צריכים לעבוד עליו. אנחנו צריכים להתחיל להיקר דברים קטנים שאנחנו עושים, שום דבר לא מובן מאליו. להפסיק להיות מובנת מאליה. לא, אני לא מובנת מאליו. אבל אני צריכה לראות את זה. כי זה לא יעזור כמה שמבחוץ יגידו לי, אתם זוכרים את החכם במעשייה? מעשה מחכם ותם? כולם התלהבו ממה שהוא עושה, והוא בפנים, היה לו את הקול הביקורתי הזה. שזה גם כן, תדעו לכם, זה הרס, הקול הביקורתי הזה. בדרך כלל זה קול מהעבר. או של איזה מורה, או של איזה אבא או אימא, או איזושהי דמות בעבר שדאגה לעמוד שם ופשוט להעביר ביקורת. ואז במהלך החיים יש עוד כל מיני מתנדבות למיניהם, נשמות טובות, שגם כן שוות ו... למה שמת את זה? לא שאני חושבת שאת פחות צדיקה ששמת פאה. אני לא צדיקה לכתחילה, גם אם המטפחת הייתי יותר רשאית. שמחי עליי. נו באמת. אבל יש פה את המקום הזה של ההבנה שגם אם אני עושה מצוות וגם אם אני דתייה וגם אם יש לי משמעות לחיים, אם הדברים הקטנים שאני עושה לא יהיה להם ערך ואם אני לא ארגיש בעלת ערך, אז אני לא מוציאה את השכינה מהגלות ואני מתבוססת איתה בעצבות ומתבאסת כל החיים. אז יש לנו אופציה להתחיל לעבוד על העניין הזה. טוב? אז נתחיל.